הסתום הפעם הוא מתייחד בזה שאיננו אישיות מקראית, אבל הוא גם לא מתפרש בבהירות בחז"ל. לכן כתוב פה רמוזים בחז"ל. זאת אומרת, זה לא מפורש. כתוב אצלנו בפרשה, את חג המצות תשמור, שבעת ימים תאכל מצות כאשר ציוויתיך למועד חודש האביב, כי בו יצאת ממצרים ולא יראו פני ריקם. וחג הקציר ביקורי מעשיך אשר תזרע בשדה, וחג האסיף בצאת השנה והוספך את מעשיך מן השדה. מה יקום משמלן שזה למועד חודש האביב? וכדומה, הרי המושגים החקלאיים שנזכרים כאן הם לא כל כך במקומם, כי הרי בלאו הכי אם העונה נשמרת אז זה ככה. וזה כמובן קשור לאותו ביטוי שמופיע במקום אחר בתורה, שמור את חודש האביב. ממה תשמור אותו שלא יברח? מה פשט? על זה באה דרשת חז"ל, גם אצלנו בפרשה וגם במקומות נוספים, המלמדת אותנו על הבעיות שישנם בעובדה שמצד אחד נצטוו ישראל למנות את החודשים על פי מולד הלבנה, ומאידך יש גם מסלול של עונות חקלאיות וכולי, שזה כמובן קשור ללוח השמשי. על זה ישנה מחילתא. מכאן היה רבי בן בטרה אומר, כאשר ציוויתיך, כדי, מה זה כאשר ציוויתיך? לפי ציוויתיך היה צריך להיות כל מצווה בתורה היא ציוויתיך. והתשובה היא, יש איזה ציווי מיוחד שלא תהיה מביא אלא בחודש האביב. וכך גם יש ביערות בתורה שלמה את היסודות של העיבור שרמוזים כאן ומקומות נוספים בתורה. כיועץ בזה וחג הקציר ביקורי מעשיך. יש במדרש שמור את חודש האביב, שמרו את הפסח שיהיה בזמן האביב. מכאן שבדין מצווים לעבר את השנה כדי שיהיו השנים שני חמה, שנים שני חמה והחודשים שני לבנה, חודשי לבנה, ויבואו כל המועדות בזמנם, ואיזהו זמנם בפסח על האביב, שלמר שבועות חודש אביב, בעצרת על הקציר ועל הביקורים, ובחג על האסיף ועל התקופה וכו'. ושוב, יש פה ביערות הרבה מובאות והשלמות ממקורות נוספים בחז"ל על עניינה של העיבור. זאת אומרת, היסוד הראשוני הוא הבעיה האסטרונומית. הבעיה האסטרונומית שקשורה למסלול הכפול. אנחנו למשל יודעים שהלוח האירופאי, הלוח הכללי, הוא הלוח השמשי, על פי השמש. לעומת זאת, הלוח המוסלמי הוא על פי הלבנה. אנחנו למשל רואים רמדאן, עיד אל פיטר וכל הסיפורים הללו, הם נעים. יש לעיתים שהם חלים בחורף, מבחינת המוסלמים זה צום קצר, ויש לעיתים שזה חל באמצע הקיץ. מדוע? זה כבר הוסבר, מי שעקב פה אחרי השיעורים בהלכה בהלכות ראש חודש, שיש הבדל של 11 יום פלוס בין ההקפה שהירח מקיף את הכדור הארץ לבין ההקפה שהשמש מקיפה, וכל מה שבא בעקבות זה, וכדי שנתייצב על פי הוראת התורה שמור את חודש האביב, עובדי הלוח העברי הוא קבוע, ואתה יודע שחנוכה תמיד יהיה קר, ובשבועות יהיה כבר חמים וכו' וכו'. על ידי ההשוואה הזאת, 7 פעמים בתוך 19 שנה מעברים את השנה. זהו הצד האסטרונומי עם החישובים והחשבונות ההלכתיים שיש לו. במסורת חכמי אשכנז, בתקופת המהרש"ל, המתה משה היה מגדולי תלמידיו, אולי גדול תלמידיו של המהרש"ל וכו', אז הוא הביא שנוסף למישור האסטרונומי, יש פה מרכיב נוסף. בעיבור רגילים לקבוע תענית לסימן או לסדרת שובבים. פירוש שובבים, ראשי תיבות של הפרשיות, שמות וער בו בשלח יתרו משפטים. יש אומרים גם תת תרומה ותצווה. ובמרי בצלל שמעתי, הוא הוסיף גם את החוף, דהיינו כי תיסה ויקל פקודי. ומה עושים שם? כל יום חמישי באותם שבועות מתענים וקוראים פרשת השבוע שחרית לפי הסדר, ואומר שומר ישראל, ובמנחה ויחל, כי הייתה תענית ציבור, ודרשו. זה היה הנוהג די מקובל בקהילות אשכנז כפי שהוא מציין אותו. המקום שמצאתי זה כנראה המקור הראשון. ולכן מתענים, מדוע? לפי שהשנה ארוכה. זאת אומרת, העיבור הוא היה הסיבה, השובבים היה מתחיל רק בשנת העיבור. מדוע? מפני שהרי, וזה גם כן מנהג אשכנז קדום שהתוספות הביאו בקידושים על בהב, כי הרי היו מתענים בבהב אחרי הסוכות ואחרי פסח. אז בין זה לבין זה יש פחות מחצי שנה. אבל כאן, כיוון שהשנה מתארכת, אז יש יותר מחצי שנה בין בהב שמתענים אחר סוכות לבהב שמתענים אחר פסח. וכדי שאותם גורמים שבגללם מתענים בבהב על כל מיני תקלות וכו' וכו' שיכולים להופיע, אז קבעו באמצע גם את השובבים האלה. זאת אומרת, יש פה כמעט הסברים טכניים. הדבר קיבל מימד הרבה יותר עמוק בדברי השלה. השלה כותב בהקדמה לסיפור, של, כשהוא כותב על הפרשיות כולם, משמות עד תצווה, הנני כולל כל הפרשיות האלו בסוג אחד. יען, כי משך שייך אל הדדי בשנת העיבור. זה הופך לחטיבה אחת. שדרך ישראל להתעורר בהם בדרכי תשובה ביתר שאת, כמוזכר בדברי הקדמונים והאחרונים, ואינם רובם הזכירו פרשיות שובבים לבד. והבאים אחריהם הוסיפו עוד ביתר שאת עוד גם את פרשיות תת, תרומה ותצווה, והמוסיף בתשובה יוסיפו לו עוד מן השמיים. בסדר, על כן אני קורא שם לדרוש הגדול הזה, הכולל פרשיות אלו שובבים תת. נו, מה כאן? ואתה הנני נותן טעם למה בשנת העיבור מהראוי לעשות תשובה יותר משאר השנים. אמרו חז"ל, שני המאורעות הגדולים, חמה ולבנה, שווים נבראו, והיו משתמשים בכתר אחד. ואחר כך, מחמת הקטרוג, אמר לה הקדוש ברוך הוא, הקטרוג שקטרה הלבנה עצמה, לכי ומעטי את עצמך. בסדר. זוהי גמרא שאנחנו מכירים אותה כבר מגיל צעיר, כל מי שמתבונן ברקיע השמיים, כאילו מוצא הסבר לדבר הזה, אבל כשאנחנו מנסים להעביר את זה במוח המבוגר שלנו, מה זאת אומרת, הלבנה יודעת לדבר, ומה אכפת לה, ומה הסיפור הזה, והקדוש ברוך הוא אמר לה, לכי מעטי את עצמך, מה כתוב פה? והנה חז"ל דיברו בחמה ולבנה התחתונים הנראות לנו. זאת אומרת, בגרמי השמיים כפי שאנחנו מכירים. אבל, וכאן זה יסוד גדול, לא רק במקרה הזה, אלא בכלל במחשבה שהשלה מציג פה, זה רומז לחמה ולבנה עליונים, לאידאה שבדברים האלה, וגבוה מעל גבוה לכל מה שמקופל במה שאנחנו מכירים בסופו של דבר כשמש. כדי לקרב קצת את הדבר להבנה, אתה מדבר על אדם. כשאתה אומר אדם, כשאתה מזכיר את שמו של פלויני שאתה מכיר אותו, אז מה הולך להערכתך ברגע הראשון שאתה רואה? אתה רואה לפניך 70-80 קילו של האדם הזה עם פרצופו. זהו האדם. כן. אבל כשאתה מבקש להעמיק עוד יותר, אומר לך לא. הראיה שלפני 15 שנה הוא היה זוטר, ובעוד 40 שנה, 50 שנה הוא יהיה ישיש מהלך על מקלו. אז מה זה הוא? אתה אומר זה הרעיון שלו, זה האישיות שלו, זה מה שמקופל בתוכו. נו, אז אתה כבר מבין עוד יותר. אז כשאתה מדבר אתה אומר... ובמקרה הנשמה שלו, הרוח שלו, מקופלת בגוף הזה. אבל למעשה יש פה איזה רעיון יותר גדול שהוא. משהו מעין זה צריך להבין על כל מיני עצמים פיזיים שאנחנו באמת מכירים אותם בגילוי שלהם, אבל הם למעשה מקפלים איזה רעיונות, איזה אידאות בדברים האלה. עוד נודע ונתפרסם בספריהם. כי מכוח עניין קטרוג זה, אם אתה כבר מקבל שהלבנה והחמה וגרמי השמיים הם מייצגים איזה אידאות, אז גם הדיון שהגמרא מספרת עליו זה גם איזה אידאה מקובלת. והקטרוג הזה נמשך למטה, קטרוג הקליפה, והוא היצר הרע והוא השטן היורד ומחטיא עולה ומקטרג, ולכן גם האידאה על התיקון גם היא שייכת לרובד העמוק, ולעתיד יהיה אור הלבנה כאור החמה, ויתבטלו הקליפות, ויהיו כולם יודעים את השם ולא יהיה יצר הרע. הנחה אחת, עוד נשוב להסביר אותה. ואתה הודיעך, אם לא היה ענייניות הירח, הרי אם זה לא היה, זאת אומרת, שאם הירח לא היה קטן בסיבובו מאשר סיבוב החמה, לא היה עולמים שום עיבור, כי בוודאי אם היו משתמשים בקטר אחד, היה סיבוב המומל החם שווה. ואתה שנתפרדו, אז אין מערכם וסיבובם שווה, וצריכים לעשות שבע עיבורים במחזור, כדי להשוות שנת הלבן דהיינו י' ב' חודשי השנה שיבוא בשווה לשנת החמה, שהיא 365 יום, כדי שיבוא פסח בחודש האביב, וסוכות בשעתו בזמן האסיף. נמצאו העיבורים שבאו מכוח הקטרוג, הם שגרמו שנתאבו קטרוג שלמטה מביא לידי חטא. על כן, משנת העיבור, שאז החטא, הוא יותר על פני השטח שהרי אתה עוסק בהשוואתו, אז ראוי ביותר לתשובה. ונבחרו אלו הפרשיות, כי בהם נמצאו עניינים של תשובה, תפילה וצדקה ותלמוד תורה כנגד כולם. ובקטע שהבא הוא מסביר איך בפרשת שמות, בפרשת וירא, בכל הפרשיות הללו יסודות של תורה, של תפילה, של הלכות, של צדקה, איך הם מקופלים בתוך הדברים הללו. ומכיוון שהם מקופלים בתוך הדברים הללו, אז נמצא שיש שם היסודות הללו של תשובה, ולכן דווקא, כי אחרת אתה צריך לשאול, אפשר היה לבחור פרשיות להתמודד עם בעיית העיבור לאורך כל השנה, שנת העיבור, למה דווקא כאן? אז תינך לפי מה שאמר המתה משה, זה בא באמצע החורף, בין הקצוות של הבהבים. אבל אם אתה מדבר על תיקונים קוסמיים, אסטרונומיים, דברים יותר עמוקים, אז ההסבר הוא מפני שהפרשיות הללו יש בהם תכנים הקשורים לדבר הזה. קצת להבין את העניין הזה של חמה ולבנה עליונים וכולי, יש בכתבי הרב קוק. במקום אחד במוסר הקודש, הוא מדבר על, זה הרי האומנות הגדולה שלו, ואולי אחד היסודות הגדולים במשנתו המחשבתית של הרב קוק, מישהו אמר עליו, והוא הסכים לזה נדמה לי, הוא מקובל בעל סגנון פילוסופי. זאת אומרת, רעיונות קבליים יסודיים מוסברים אצלו בשפה שמובנת לנו יותר. והוא דיבר על גרמי השמיים והאדמה, נשא עין מחוצה לה, לחשוב על דבר גורלות וקריירות. אדון האדם, אתה רואה חברה לפניך. פתאום אתה רואה ששני החברים הללו מתמודדים. אחד מקנה בשני, אחד מתחרה בשני. אחד מחפש קריירה, וכתוצאה מחיפוש הקריירה, הוא מטפס על פלויני ודורך לו על כל היבלות. מאיפה זה בא? מי היה הקרייריסט הראשון? מי היה זה שלא יכול היה, שהעמיד סימן שאלה, מה זאת אומרת שפלויני הוא שווה לי, אני רוצה להיות יותר ממנו? שני מלאכים משמשים בכתר אחד. האגדה הזאת, הניסוח החזלי הזה, הוא מביע את העובדה שבחומר, מאז שאמרו יהי ויהי, יש איזו תחרות. כי התרגה הירח, איבדה סיבוב פנימיותה. מה אכפת לך מהשמש? אין שני מלאכים משמשים בכתר אחד. מה אכפת לך? זה עסק שלך. אלא מה? הרי את עושה את תפקידך. אלא מה? למה פלויני גם יש לו? זאת אומרת, זה הסתכלות חוצה, לא פנימית. שמחת חלקה. איזה הוא עשיר השמח בחלקו? יש לך חלק, מה אכפת לך מהשני? אז אם יש בעולם מתחים, אם יש בעולם תחרויות, אם יש בעולם איזה התמודדויות כאלה, שם, וזה מה שחזל התכוונו בסיפור, שם מקופל כל העניין. חלמה על דבר הדרת מלאכים חיצונה, אין שני מלאכים משמשים. אתם רואים איך הוא למד פשט בכל ניסוח. לנו נשמע הניסוח חזלי, ניסוח ספרותי. הוא למד פשט שהניסוח החזלי, חוץ מהיופי הלשוני והספרותי שלו, הוא גם מדבר על תוכן. המלך עומד בראש הפירמידה, והוא מתהדר, אבל זה התהדרות חיצונית. וכך, על ידי שכל אחד חושב על השני ולא על עצמו, הולך העולם וצולל באובדן האני של כל אחד, של הפרט ושל הכלל. וכאן הוא רומז שהבעיות הללו הן גם בחברה האנושית, הפרטית וגם בחברה הלאומית הכללית, בצורה של מושגים נוספים לקוחים מעולם הרוח, יש בקטע באורות הקודש. זה הקטע הראשון, זה במוסר הקודש בחלק השלישי, וזה בקרח הראשון. כתרוג הלבנה מתפרש יפה ברזי הנפש. זה גם יסוד בעולם הנפשי הפסיכולוגי של האדם. ישנם שני יסודות גדולים שהם הדומיננטיים בעולם הרוחני של האדם. השכל והרגש. השכל זה המאור הגדול. והרגש הקטן. שניהם עומדים במשקל אחד. בעברה אלוקים את המאורות הגדולים. מבחינת המשקל הסגולי כל אחד שווה לחברו. אבל שונים דרכיהם. ולפעמים רבות מאוד הסתירות שביניהם. אם ערכם היה מכל צד שקול, הייתה הסתירה בחיים וממילא גם הגשמיים גדולה. אי אפשר לשני מלאכים שישתמשו בכתר אחד. מי אומר את זה? הלבנה. הרגש קובל. אפשר לשכל להרחיב את עצמו עד כדי קבלת כל ההפכים. שני מלאכים המשתמשים בכתר אחד, זה לא מתיישב השכל יכול ליישב את זה. אבל הרגש אומר, איך זה? אני רוצה לי את הכל. זאת אומרת, רואים פה איך הוא לקח ואמר שמה שאתה מכיר בנפש האנושית, את ההתחרות בין השכל לבין הרגש, יסודו, מה שאמר השלה, שזה השמש וירח עליונים, הנה דוגמה של מה פירוש עליונים, יש בה למעלה מהאטמוספירה עוד שמשות, עוד ירחים, גם אם יש, הרי לא לזה מתכוונים, זה עוד פעם פיזי. הוא אמר, הנה לך רובד אחר, במישור אחר, במישור של הרוח של האדם, יש גם התמודדות, זה השכל והרגש. מה שאין כן ברגש, הרגש לא יכול להבין, הוא לא יכול לראה איך יש פה הפכים. עיצה אחת יש על זה, לכי ומעטי את עצמך. עבר ראש לשואלים, בסדר? הרגש רוצה להיות הדומיננטי, יוריד אותו מדרגה. בחיי המעשה, החברה והנימוס מלכי בכיפה. אבל למעלה, במקום העיונים העליונים, שם המאור הגדול מושל. במקום שאתה צריך דבר בסיסי יסודי, אז השכל צריך להנחות. אבל הקובלנה גדולה יד מאוד, היא מאוד. יש באמת מהלכים לרגש בעליונים ועליוני עליונים. הרגש עצמו הוא בעל תכונות מיוחדות במינה. מה אתה מוציא אותו מאותה רמה גבוהה? גם בעמקי השכל עצמו ותואר משפטיו, גם שם השכל, הרגש, יש לו איזו שותפות. הכוח השכלי שברגש נמצאו באושר ההתפרטות. להבין כל דבר בפני עצמו, זה הכוח השכלי שברגש. ולכן, מה זה התפרטות? הוא כאילו לקח, כאילו, נדבר בצורה ילדותית, אם יחנסו את כל האור של כל הכוכבים, ויצרפו אותו ביחד ללבנה, אז ממילא זה יהיה שווה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא עשה פה זה שינוי. הוא לקח לבנה ופוצץ אותה לאלפי כוכבים, ואז ממילא ירבה את צבאיה. מעת הלבנה לפיכך ירבה את צבאותיה. זאת אומרת, הרגש והשכל נשארו עדיין מאורות גדולים. אבל כשזה מגיע בלמייסה, אז זה מתפרד, וזה עניינו של הרגש. אבל בכל זאת לקוי הוא העולם מפני ירידתו של הרגש ממרומי שמיו. השכל ושורשו העליון מתעכב גם כן ממהלכו ונחר מזכותו, מזכותו, על ידי הנמחתו של הרגש והגבלתו והתחברותו התדירית באור השכל. אחרי שעושים את זה, אי אפשר לומר שהשמש באמת נשארת לה כמות שהיא, והיא אדרבה, היא עכשיו נהנית מזה כאילו שהירח כתרג ומייתו אותו והיא נשארת הגדול. העולם איננו כפי שהיה צריך להיות. עולם שהרגש בו מתפרט ואיננו יכול להיות ברמה שווה אבל בקווים אחרים, אל השכל הוא עולם לקוי. מביאים כפרה על האור האלוהי, זה הגמרא בחולין, נביא אולי כפרה, המונמח על ידי מיעוט הירח, משתדלים לדרוש מילוי פגימתה של הלבנה, העמדתה של הלבנה במשקל המאור הגדול. החיים המורגשים והשכליים ממוזגים ומשוקלים עין בעין. דהיינו, שיראו בדיוק את הדברים האלה. מה טוב ומה נעים יהיה אז העולם. מה נחמדים עליזים, כבירים וקדושים החיים, שבהם רגש ושכל בעוצמה שווה, אבל בנתיבות שונות. לפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו למלות פגימת הלבנה, ולא יהיה שום מיעוט. ויהיה הלבנה כאור החמה, כאור שבעת הימים, ימי בראשית, כמו שהייתה קודם מיעוט השם, אמר ויעש אלוקים את שני המאורות הגדולים. וכמו החיים הפרטיים, שבהם השכל והרגש יעשו שלום ביניהם, כמו כן החברותיים יקבלו את צורתם החדשה, השלמה והבהירה. דהיינו גם היחס בין האומות. החפץ היותר כמוס, במרומי הסתר השכלי, זה הרגש, והגלוי במעמקי הלב, בסידור האומה וחוסנה, יחדיו יעמדו שלובים זה בזה. אני לא יכול לרדת את כל הפרטים, אבל כל אחד מריח איזה קטע קלאסי. של כאילו מילים יפות, של סגנון עשיר ורחב, אבל למעשה כל אחד מן המושגים מסתמך על הלשון החזלית, ומבקש לפרש בשפה מובנת לנו יותר יסודות קבליים. כל החזון הזה יופיע בהדרו בעולם בשוב ישראל אל נביאו, חמוש בכל כישרונותיו, מלומד בכל ניסיונותיו, כי מה קשה לו? המעט, אם לעתיד לבוא יהיה שמש ולבנה, כמו התמיד, כמו שהיה בהתחלה, אם תאמר שזה גם מתבטא במבנה עולמו של האדם, וגם במבנה של האומות, אז מה היה צריך את כל התרגיל הזה? אם בסוף יהיה כמו שהיה בהתחלה, נשאיר את זה כבר. על זה הוא אומר, מלומד בכל ניסיונותיו. זה עולם אחר. זה עולם שאתה עברת בו, ואכן הגעת אל ההשוואה הזאת, על השוויון הזה, לא מכנתון, אלא כתוצר של פעילותך. אשר נוסע בהם בדרכו האחרון, הארוכה בימי נודו בעמים, אשר שר בהם אל אלוהים ואל אנשים ויוכל. וזה אצלנו כלל ידוע, שכל מקום שקטע באורות הקודש מסתיים בפסוק או בהוואה, הפשט הוא שאחרי שאתה לומד את הקטע, אתה מבין פשט טוב יותר בזה. והתקיים בהם מקרא שכתוב, וביקשו את השם אלוהיהם ואת דוד מלכם. מה זה? מה פתאום דוד, את הפסוק הזה, משה, מה הביאו פה את דוד? אז הוא אומר, זה אלוהים ואנשים. זאת אומרת, את השם אלוהים ודוד מלכם. אז יש כמה פירושים לחברוסה הזאת. החברוסה שהוא אמר, הניסיון ההיסטורי בסוף הדרך של כלל ישראל, זה יהיה חיפוש את אלוקים וחיפוש את דוד, אנשים ואלוקים הצליחו, ואז גמרו את ההשוואה הזאת. הסיפור הזה של הלבנה והחמה העסיקה אותו הרבה פעמים. אחד הפעמים, כולם יודעים, ברור שם כבוד מלכותו לעולם ואת כל הסיפורים הללו, עובדי אנחנו חותמים בדבקת הבנה לפאר ליוצרם על שם כבוד מלכותו, כאשר יתגלה האור הגדול, גם מצד העולמות, ויהיה אור הלבנה כאור החמה, אז לא יהיה כל הגנאי שהיה מקודם מצד העיבור. והוא רומז, מצד העיבור, הוא רומז לאותה גמרה ביומה מעוברה שהריחה. ואז לוחשים על אוזנה, ואז אומרים ברור שם כבוד מלכותו בשקט, בלחש. קטע מאוד קבלי. משל לבת מלך שהריחה ציקי קדרה, כי הופיע גודל הפר מצד כבוד המלכות, על שם כבוד מלכותו, וגם מצד הכלים, תיוודע מיתת אור השם ודבר אלוקינו יקום לעולם. כשהוא יטיפל בזה, אז מישהו שכנראה לא היה מספיק מוכשר, התחיל לגרות אותו. אז הוא כותב לו באיגרת, האגדה של אביו כפרה עליי, אסור לחשבה כפשוטה, כי אם על דרך משל וסוד. זאת אומרת, יש פה הצהרה מפורשת, שפה מדברים על עניינים פנימיים. והקושי שבפשוטה, אינו מפני שאין מוצאים בצורה החיצונית של העניין של מה שתהיה כפרה נצרכת. שמעת אביו כפרה, מה לא בסדר? שהלבנה טענה בשביל שאמרתי לפניך דבר הגון, אמעט את עצמי, היא סתם אמרה, הרי לא טוענים שהיא לא צודקת, אומרים בסדר, אבל אז למה היא צריכה לסבול? והיא טענה הוגנת, שהרי אנו רואים שהסכימה דתו של הקדוש ברוך הוא להנחה הזאת, ואין ראוי לשני מלאכים שהשתמשו בקד אחד, ואם כן אין צורך בעניין אחר של הצרכת כפרה, אם היא טענה בצדק, למה צריכים כפרה, אז זה לא על הלבנה, כתוב אביו עליי כפרה. אך, אבל גם כאן קשה, אך לא שייך כלל לומר לגבי הקדוש ברוך הוא שום עניין של חיסרון שלמות חס ושלום, ואיך שייך כפרה, ומי הוא המחפר, וכל מעשיו בצדק ובחוכמה, ולתכלית הטוב. ועל כן ההגדה הזאת, מצווה לפרסם שאינה כפשוטה, כי אם כלולות במחשבות נעלות מסוד השם ליראיו, והדברים מעוטפים בלבוש אב, כדי להעלים האור הגדול שיש בדעות הנשגבות הללו, שרק יחידים בדורות ראויים לחשוב בהם, וכבוד אלוקים אסתר דבר. אז יש פה כלל מסייג גדול, המסביר שכל, למרות מה שקראנו, ולמרות מה שהתפלפלנו, אמר רבו ישי, עד התחתית של הדבר אי אפשר, יש פה דברים עמוקים, כבוד אלוקים אסתר דבר. אבל הוא איכשהו ניסה קצת, דבר ידוע הוא שבחודשים האחרונים של חייו, כשהוא סבל איסורים קשים מאוד, אז הוא כמה פעמים אמר, סקומטמיר, סקומטמיר, מגיע לי, מגיע לי. גיליתי יותר מדי. ואף על פי כן, אמר לי רב דוד הנזיר, הוא אמר, אי אפשר לסתום את הפה. אז הוא עצמו התרוצץ כנראה, כי מה שיש פה מאורות השכל וראי, זה ניסיון להסביר את הדברים האלה. קורה פה איזה דבר מאלף ומעניין. אני חושב שהעניין הזה עוד לא נבדק אטומו. בריסק, כל כולו שכל, כל כולו רציו. הרב סולובייצ'יק, הבוסטונאי, מה היחס שלו לקבלה? גם בכתביו, גם בקשרים משפחתיים, הוא כתב כמה מסות מעניינות מאוד על אדמו"רים, וגם מה שנתגלה לאחרונה, שבתקופה מסוימת, חברו לחדר, במקום שהם למדו, היה אדמו"ר מלובביץ' האחרון. וכנראה שגם עסקו ביחד קבלה, יש פה משהו. הוא לא מבייש, הוא מראה שליטה. הכישרון היה מופלא. אבל איך הוא דן בבעיה הזאת של הירח? כשאדם מישראל יוצא החוצה, סתם העושר הספרותי, ורואה שער חיוור מותח חוטי אור ענוגים בחללו של עולם, הרי הוא מברך עליו. תופעה קוסמית טבעית ומסודרת כזו מעוררת בתודעתו הדתית מחשבות נוגות וגם תקוות מזירות, הקסם של הלילה. הוא מסתכל בחזיון מולד הירח ורואה בתנועתו החוקית מעין פגימה וחידוש, פגימת הלבנה וחידושה, פגימת היצירה ומילואה. הוא מהלך בין הטיפות. מצד אחד זה ניסוח של חז"ל, ניסוח בגמרא, ניסוח בהלכה. אשר במאמרו ברש חכים, חוק וזמן נתן להם שלא ישתנו תפקידם, אלה עובדות אסטרונומיות. אין כאן מיתוס חס ושלום, אלא הכרת החוק הטבעי במהלך צבאות השמיים וידיעה אסטרונומית ברורה. ברם החוק עצמו והתנועה המסודרת עצמה, וכאן הוא מתחיל לגמגם, מסמלים מיסטוריות מופלאה. ואז אתה שואל, אז מה זה הסמל ומה זה התוכן? ובבריסקי אפשר לטשטש. מה זה סמל? זה קיים או לא קיים? מה טיבו של הסיפור הזה? אותו בדין שהיה מחשב בחשבונות כדרך שמחשבים ההצטגננים שיודעים מקומות הקורבים ומהלכם וזה הרמה בקידוש החודש, היו יוצאים ומבחים על חידושה של הלבנה. רואה כנסת ישראל במהלך הסדרי והחוקי של הירח במסלול פגימה והתחדשות. פגימת הבריאה ומילואה והיא לוחשת תפילה חרישית מוזרה. הוא הרגיש בה... שתמלא את פגימת הלבנה, ועל יהיה בה שום מיעוט, ויהיה אור הלבנה כאורך המה, כאור שיבת ימי בראשית, כמו שהייתה קודם יותר, כמו שאומר, כנסת ישראל מתכוון באופן אליגורי. הוא לא יכול היה, הרב קוק היה פוסל את זה על אתר. הוא היה אומר, גם ההסבר הזה, אבל זה אולי הסבר האמיתי. היא מתכוונת באופן אליגורי, באופן של משל, של דימוי, בתפילתה זו כלפי שכלול הבריאה ומילוי פגימות מעשה בראשית, כלפי החזון האסכתולוגי, זאת אומרת, של אחרית הימים הסמלי הגדול והנורא, הוא הרגיש שיש פה דבר גבוה. או הלבנה כאור החמה, אז מה יהיה? אי אפשר יהיה לישון בלילה? כי יצטרכו להגיף את הטריסים מפני שהאור של הלבנה ימלא את החדר? חברת האשמד תפשוט את הרגל. צריך מנקודת מבט סודית זו, תופסת כנסת ישראל את גורלה הכרוך, עצם השימוש בסוד, כשמדברים בבריסק. הכרוך בגורל ההוויה כולה, הפגומה והשסועה על ידי כוחות שליליים ואיתני האפס. המציאות הפיזית והיישות הרוחנית ההיסטורית, שתיהן התייסרו במידה ידועה בשלטון התוהו ובוהו והתהום, וגורלות אלו מקבילים זה לזה. וכאן הוא נתן, שוב, כמו שהרב אמר, הרב דיבר על דברים חיים פרטיים ועל חיים חברתיים, זאת אומרת על דברים אישיים ועל דברים לאומיים, והוא דיבר על מציאות פיזית ועל יסודות היסטוריים. כשהתגשם התהליך ההיסטורי של ישראל, כי עבור ככה, אם יש בעיה של קידוש, של חידוש הלבנה, אז למה זה דבר כשכה של ישראל? זה צריך להיות מושג אוניברסלי. ולמה רק לעתיד לבוא? כשישראל יבקשו את אלוהים ודוד מלכם, אז יבוא פגם, תיקון בפגם, ולפני זה לא צריך. כשיתגשם התהליך ההיסטורי של ישראל ויגיע למרום פסגת השתתפות,